הנושא הזה הוא נושא חשוב תמיד, בוודאי במכינה ישיבתית לצה"ל, אבל אני בחרתי להביא אותו היום בגלל הקשר כמובן לחנוכה. חג חנוכה, חג החנוכה הוא חג קצת בעייתי בעולם החילוני, מפני שמצד אחד, כשהתחילה הציונות החילונית, אז מה יותר חשוב מאשר לשמר חג שמתאר את יצירת הריבונות הישראלית למשך 200 שנה בתקופת הבית השני, מלחמת שחרור היסטורית של יהודה המכבי נגד הפולש היווני. מצד שני, כידוע, נרות חנוכה הם זכר לנס, נס פך השמן שהיה במקדש. אבל הלא הציונות החילונית כולה התבססה על זה שאנחנו נגאל את עצמנו, אנחנו נגאל את הארץ, ולכן היה איזה ציון, מה שנקרא, לחלן את חג החנוכה, להפוך אותו לחג לאומי חילוני. אני זוכר מהגן ילדים, שיר שאני כבר לא זוכר, כולה אני זוכר את ההתחלה שלו, היו שרים ככה: נס לא קרה לנו, פך שמן לא מצאנו, עלינו בהר. בהמשך אני לא זוכר, אבל כבשנו, הצלחנו. מה? אז רק הפזמון. איך, מה? אבל אתם מבינים שהשיר הזה, למרות ששרו אותו בחנוכה, הוא שיר נגד. נגד מה שחז"ל אמרו בחנוכה. הרי חז"ל קבעו את חג החנוכה, נס פך השמן, והציונות החילונית היא רצתה להבליט את כוחנו ועוצם ידינו, ויהודה המכבי רכש את העצמאות בעקבות זה שהוא הפסיק לסמוך על הניסים, והוא הקים צבא אמיץ ולחם מלחמה קשה ועקובה מדי נגד היוונים. ואתם יודעים אגב שמלחמות השחרור של המכבים ארכו זמן רב מאוד. למעשה מבחינה היסטורית יהודה המכבי עצמו בשלב מסוים נהרג במלחמות, ורק בימי יונתן ובאופן סופי בעצם בימי שמעון האח האחרון מחמשת בני מתתיהו התבססה העצמאות של מלכות החשמונאים. וכן, זה הנושא שלנו הערב, לדון בשאלה שהיא כמובן לא רק שאלה היסטורית, אלא היא שאלה מאוד מאוד רלוונטית כאן ועכשיו לגבי צה"ל של היום. האם כוחנו ועוצם ידינו עושה לנו את החיל הזה? כלומר, כל ההישגים שמלחמת השחרור, מלחמת קדש, ששת הימים עד היום, זה תוצאה של כוחנו ועוצם ידינו, או שקר הסוס לתשועה, ולהשם הישך על עמך וחתך הסלע. בזמני, היום זה כבר לא עושים דברים כאלה, כי אנחנו עם נאור, כן? אבל בתקופה שעוד לא היינו עם נאור, עד ששת הימים, אז היה נהוג שביום העצמאות היה מצעד צבאי של צה"ל. עבדכם הנאמן, בתור טירון, צעד מצעד יום העצמאות שאז היה בחיפה, וכשהיו המצעדים הצבאיים האלה, אז בירושלים, בבני ברק, היו פמפלטים ענקיים גדולים, איסור דאורייתא ללכת לראות את המצעד הצבאי, את הגאווה הכופרת המתפארת בכוחי ועוצם ידי. ואנחנו יודעים כי כל זה שקר כמובן, אלא להשם הישוע, כן? לא שומע? עד היום יש את זה? לא, אני לא מצוי בבני ברק כל כך על זה. שאני רוצה לברר את קדימה כרגע, האם מלחמותינו ממלחמות החשמונאים, או אם תרצו מדוד המלך דרך מלחמות החשמונאים ועד ימינו אלה ממש, האם כוחנו ועוצם ידינו עושה לנו את החי, או שקר הסוס לתשועה, ברכת השם יתושיענו. אז בעצם הסוגיה מאוד פשוטה, והייתי יכול לגמור אותה בחמש דקות. מה שחשוב לי זה להביא את המקורות הרבים שיש על העניין, בצדדים שונים. זה לא מספיק להבין את העניין, אלא כדאי לדעת את המרחב הרוחני סביב הסוגיה הזאת. ולכן הבאתי פה שורה של מקורות מסוגים שונים, שנעבור עליהם בזריזות ביחד. המקור הראשון הוא דרשות הר"ן, שמדקדק בפסוק באופן כל כך פשוט שאין לי שום ידיעה איך אפשר להסביר את הפסוק אחרת. אבל הוא מתחיל דווקא משאלה אחרת שהיא חשובה בעיניי. אילו באמת הכל תלוי בקדוש ברוך הוא, וזה לא תלוי בהשתדלות שלנו, אז למה כל כך משתדלים? ולמה כל כך אנחנו רואים שההשתדלות היא פרמטר? לא ראיתי אף אחד בעולם החרדי שכאשר יש לו בעיה רפואית הוא לא רץ לרב פישר להתייעץ איתו מי הרופא הכי טוב בעולם בשביל הבעיה הזאת. למה צריך את הרופא הכי טוב בעולם? אתה חושב שהרופא מרפא? מה? הרב פירק, סליחה. יש גם הרב פישר עכשיו, שמעתי צעיר חדש. מתחרד ברב פירק. לא, באמת, לא סתם רב פירק. אבל הגדול, המפורסם, זה הרב פירק. באמת שהוא קיבל פרס ישראל, נכון? בכל אופן, הולכים לרופא הכי טוב. למה אתה הולך לרופא הכי טוב? וכי זה תלוי ברופא? זה תלוי בסייעתא דשמיא. אבל הר"ן, לא אני, זהו, אתם אחרונים, אני לא יכול קורא להגיד מה לעשות. אומר הר"ן, אילו באמת ההשתדלות לא הייתה גורם, אז בין העשירים היו אותם אחוז של עצלנים כמו חרוצים, של טיפשים כמו חכמים. ואנחנו לא רואים ככה. אנחנו רואים שבדרך כלל אנשים עשירים
אחרים, אנשים מאוד חרוצים, פיקחים, שעובדים קשה.
נכון,
יש אנשים שנפל להם ויפעל הפעל. קורה. אבל שתסתכל על העולם, תראה שרוב האנשים העשירים הם אנשים שעבדו קשה ועובדים קשה. ואפשר גם לראות שיש להם כישרונות מיוחדים. בארצות הברית כל כמה חודשים מתפרסם בסט-סלר חדש שכתב אותו אחד מחשובי בעלי הממון בעולם, שבו הוא מסביר איך הוא עשה את זה. מה יש להסביר? כנראה שכן, ההשתדלות היא פרמטר שמועיל. אותו דבר בצבא, אם הכל תלוי בקדוש ברוך הוא, אז פלוגה מאומנת ופלוגה לא מאומנת היו מגיעים לאותן תוצאות. ובכל זאת אנחנו רואים שההישגים הצבאיים תמיד או בדרך כלל הם מופיעים מחוברים למסירות, לנחישות, לעקשנות, למיומנות, למקצועיות. למה זה? לכאורה מה שאנחנו רואים בעינינו סותר את ההדרכה האלוקית שאל תאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. והנה אנחנו רואים אצל הרבה מקרים שדווקא כוחי, הכוח ועוצם היד עושה את החיל. אומר הרב, זה שאלת הרב.
אומר הרב, רבותיי, אנחנו פשוט לא יודעים לקרוא עברית.
בואו נקרא עברית, אומר הרב. בואו נסתכל רגע בפסוק. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, הנביא תשמור מצוותיו, משפטיו וחוקותיו, בתוכל ושבת ובכל הבקרים, ורם לבבך ושכחת. אני מתקדם פסוק י"ז. ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז נגיד אנחנו מבינים שזה שלילי. טוב, אז זה לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל. אלא מה? זכרת את השם אלוקיך, כי הוא העושה לך את החיל הזה, למענקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. נכון? מה לא? אני לא קראתי נכון. אלה שלא עקבו אחרי, התבלבלו. לא כתוב וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא העושה לך את החיל. כתוב כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אז מי עושה את החיים? הכוח. הכוח שלי. מה שאמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיים, הפסוק הבא הוא לא סותר את זה. הוא מוסיף לזה. מה הוא מוסיף? אבל תזכור, מי נותן לך כוח לעשות חיים? האמונה בהשגחה האלוקית היא לא באה לבטל את ההשתדלות, אלא האמונה והשגחה האלוקית היא באה לברר שמקור הכוח והכישרון והיכולת להצליח זה גופה שייך להנהגה האלוקית. לא סתם הקדוש ברוך הוא בוחר אדם אחד וממלא אותו כישרון וחריצות ובריאות ויכולות שהוא מגיע על ידם להיות השני. ואדם אחר, הוא לא נותן לו את הכוחות האלה. לא בחינם. הוא לוקח אנשים ומלא אותם תעוזה ומקוריות ועוצמה וגבורה ויכולות. אנשים אחרים אין. והראשונים הם גיבורי חי. והשני הם בסדר. יש להם מוטיבציה בסדר, הם חיילים בסדר. זה שייך לסדר ההשגחה האלוקית. ובאופן כללי יותר, אפשר גם לדבר על דורות.
לא בחינם, הרבה דורות התקיים בנו. ופחדת מכל עלי נידה. ויש דורות שמופיע ועוז ותושייה ומסירות ונחישות. ואומץ לב להושיע את ישראל.
הופעת כוחות הנפש, הכישרונות והחיים, זה ההנהגה האלוקית.
לא על חשבון ההשתדלות, לא במקום ההשתדלות,
אלא
מקור הכוח, הכישרון והיכולת, זה הקדוש ברוך הוא. אבל בסוף, אם לא תשתמש בזה, אם לא תפעל בזה, לא פשוט. נכון שיש גם מצבים שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים גלויים.
השם ילחם לכם ואתם תחרישון.
לא כוחנו ועוצם ידינו חיסל את כל הצבא המצרי.
ריבונו של עולם פתח לנו את הים, העביר אותנו בחרבה, פיתה את המצרים להיות לא נורמליים, וכשהם רואים מול העיניים מתרחש נס כזה, במקום לצעוק גוואלד הביתה ולהסתובב ולברוח, הטיפשים האלה נכנסים לתוך המים
והקדוש הוא הופך אותם. נכון?
יש גם ניסים כאלה,
קוראים לזה נס גלוי.
על דבר כזה לא יאמר כי הקדוש בחרו נתן לכם כוח להטביע את המצרים.
לא, אנחנו הבנו את המצרים.
גם כתוב, סוס פרו ורכבו רמה בים. הקדוש הוא עשה את זה לבד, אנחנו ישבנו, הסתכלנו, התפללנו. היו עוד אלה אירועים כאלה.
אבל ברוב ההיסטוריה, ולצורך ענייננו, מלחמות דוד המלך,
מלחמות יהודה המכבי, ומלחמות צה"ל,
נעשו בדרך הטבע.
ומרכיב מרכזי במלחמות האלה היה הגבורה, והנחישות, ואומץ הלב של החיילים.
אבל איך הופיע בתוכם הכוחות הנדירים האלה, הכישרונות האלה, התעוזה הזאת? זה האמונה בנס הנסתר, בהשגחה האלוקית שמולידה בנו כוח. ועל פי זה הרב צבי יהודה היה מקפיד כל שנה ללכת להשתתף במצעד הצבאי. היה אומר, כשזוכרים שהשם אלוקנו הוא הנותן לנו כוח לעשות חיים. אדם רבה,
מצווה להגיד כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיים הזה, כשאתה יודע שכל הכוח הזה הוא מהקדוש ברוך הוא.
רק שלא נדבר עליך. 2,000 שנה לא היינו צבא. 2,000 שנה לא היינו צבא. 2,000 שנה התחנכנו לפחד, להימלט, לשרוד, או למסור דיננו לשמיים ולפסול סברנו לשחיטה.
כאן כשהגענו לארץ, אז הערבים קראו לנו וולד אל מיק.
בני מוות.
זה חגיגה לפרוע פרעות ולרצוח יהודי. זה היהודי יוצא מנהב, אומר קריאת שמע, ואתה יכול להכניס לו נבוט בראש ולחוצץ לו את הגולגולת, אתה לא צריך לפחד שפתאום הוא יירה בך.
ותוך כמה עשרות שנים בנינו עוצמה צבאית שאין דוגמתה בכל העולם כולו. מישהו סיפר לי? משלחת של הצבא האמריקאי עכשיו שואה בארץ ולומדת מאיתנו איך אנחנו מתמודדים עם הטרור הפלסטיני. הם זקוקים לזה בבגדד. יש הרבה שיטות שפצצות מלמעלה הם טובים יותר מאיתנו, יש להם יותר כסף להרבה את הרבה מפציצים ולזרוק הרבה את תומאהוקים. אבל כשצריך להתמודד מה שנקרא בשטח, הם באים ללמוד מאיתנו. עם שאין לו שום מסורת צבאית, עם שאין לו שום מבנה נפש של לוחמנות, תוך מספר קטן של שנים בנה צבא מקצועי, נחוש, אמיץ, בפרמטרים שאין לו מטע. אתם יודעים שיש הרבה מאוד קרבות שמדינת ישראל עשתה שנלמדים בכל בתי הספר הצבאיים בעולם. המלחמה המפורסמת של אריק שרון ואבו עגלה, שהכריע את כל המערך המצרי, מוטט אותו תוך 24 שעות בקרב משולב, כמעט בלי אבדות. שנים למדו את זה בכל בתי הספר הצבאיים בעולם. איך זה מופיע? וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. עד רבה, כשאתה רואה את הצבא הזה, הרב שיודעיה אומר, אתה מתמלא שמחה, ואתה מתמלא אותה היה להשם, ואתה רואה בצבא הזה כילוי של השגחה אלוקית. ואתה זכרת את השם אלוקיך, ואתה מודה לו. למען הקים את בריתו, אשר נשבע לאבותיך, כיום הזה. ברשותכם, בואו רגע נקרא ביחד רק את השורות המסומנות, אחר כך תקראו את כל המקורות האלה לבד. אומר הר"ן, כי אם היות שאמת הוא שיש באישים סגולות מיוחדות לדבר מדברים, כמו שיש אנשים מוכנים לקבל החוכמה, ואחרים מוכנים להשית את צום בנפשם לאסוף ולכנוס ולהתאשר, ולפי זה יהיה אמת בצד מה? הר"ן, רבנו לפי זה. שיוכל להשאיר לומר כוחי ועוצם ידי עשתה לי את החיל הזה. נכון? חריצותו, השתדלותו, מאמציו, פיקחותו, הבנתו, האינטואיציה המסחרית שלו גרמה את זה. עם כל זה, אם היות שהכוח ההוא נטוע בך, זכור תזכור שהכוח ההוא מי נתנו לך ומאין בא. והוא אומרו, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חי. לא אמר, וזכרת כי השם אלוקיך נותן לך את החי. שאם כן היה מרחיק שהכוח הנטוע באדם, הוא לא יהיה סיבה אמצעית באסיפה. אבל אין הדבר כן. לפיכך אמר, אם היות שנכון שכוחך עושה את החי לזה, זכור תזכור מי נותן לך את הכוח יתברך. וכן אמר מורנו ורבנו הרב יהודה קוק, אותו אדם טען לפניי, מדוע לא תסור הבנות ללכת לחזור מצד, הרי זהו כוחי בצדי? למד רבה, אין כל פסולי מצד. כי זוכרים אנו שהשם נותן את הכוח לעשות חיים, אין זה כוחי ואין צדדים מבונו שלי, כי לימוד וקיום של תורה. זוהי מצווה, מצוותם של כלל ישראל מוטלת על כולנו. ומשום כך כל השייך אליי, כל כלי הקודש והכל הוא קודש. אגב, אתם יודעים שהרב סיודה היה עומד לפני החיילים, כל המצד. מצד של, של יום העצמאות, הוא כבר היה בין... משהו כמו 77-78, והוא עמד כל המצד, אי אפשר היה אנשים, הביאו לו כיסא, ונשב על הכיסא ומיד כאן, נשב על הכיסא כי מישהו טרח, אז הוא רצה לתת לו את הנחת שהוא משתמש בזה, התיישר רגע של הנוח 60 שניות וקם, ימשיך להיות זה. חוץ מדבר רגע אחד, שהיו עוברות בנות, היה מסתובב. הוא הסתכל עליהם, אחרי שעברת הרוע, המסתובב חזרה בשביל לראות בנות. אם כן, זו נקודה אחת. אבל, אני רוצה להמשיך עוד. מה? למה הוא לא מסתכל על הבנות? למה הוא היה עומד? כבוד לצד, קידוש השם. מצד צבאי וקידוש שם שמיים, שעם ישראל סוף סוף חוזר לעצמו ויש לו כוח צבאי כזה נפלא. מקור שני, אחי,
נו? לא, מה, האם הייתי מחליטה שאתם נתן לך תקופת את
המחלטה? חיים גדול, אם אתה יודע שהכוח הזה מתנה מהשמיים, אז יש לך ענווה, אתה יודע שצריך להיות ראוי למתנה מהשמיים. אם אתה חושב שאתה הולדת את זה, זה בית אני ואני ואני, אתה יכול להשמיד. אבל אם אתה יודע שקיבלת מתנה, אתה גם יודע שאם אתה תתנהג לא ראוי, יקחו לך את המתנה. אז יותר טוב לשתוק ולהגיד תודה רבה, נכון? זה בדיוק העניין. אדם שיודע שכל כוחו זה מתנה מהשמיים, אז יש בו ענווה, והוא מודה להשם על שזיקה בו, והוא מרגיש אחריות להיות ראוי. סבא שלי, זכרונו לברכה, הצליח להציל מן השואה את עצמו, את אשתו ואת ארבעה בנותיו, כאומץ לב ובתושייה בצדיק. סיפורים פעם אחרת, אבל אצלנו משפחה, זה סיפר לנו דברים מדהימים. ממש שלף אחד אחד מתחת הציפורניים, כל המשפחה שלו התחסלה, והוא כל פעם הצליח לברוח, ועוד הצליח להבריח את אשתו ואת ארבעה בנותיו. כל המלחמה. לשנים. תמיד הוא היה אומר לי, אני חייב כל הזמן לעשות מעשים טובים, ובטוח שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי לעשות את כל זה, ובשביל מה שיצא מבנותיי ומחדיי ותורה שתלמדו, תמיד אמר לנו, זה הכל בשבילכם, זה הכל הקדוש ברוך הוא עשה. הרגשה של הכרת טובה. לא, אבל... איך סידפתי אותם, עשיתי ככה וזה, אבא שלו אמרה בדיוק כמה הרבה פיקחים על פריגות וכמה אנשים זה, זה שהוא הצליח. קיבלתי מתנה, צריך לתראות את המתנה. אדם שמקבל מתנות צריך לדעת להיות ראוי להם. מקור שני, מקור מאוד מעניין, הרמב״ם במורה נבוכים. במורה נבוכים, נדמה לי זה חלק ב' אני חושב, חלק מבין ומשהו כזה. במורה נבוכים, הרמב״ם עושה חשבון, הוא מתחיל לדבר על מדרגות הנבואה. המדרגה הראשונה שהוא קורא לה מדרגת הנבואה, היא אותה מדרגה, אומר הרמב״ם, שהיא לא גורמת לאדם לדבר, אבל היא נקראת בתנ״ך בשם ותחל רוח השם לפעמו, ותצלח עליו רוח השם. מה זה הרוח הזאת, אומר הרמב״ם? שאדם מתמלא התעוררות פנימית לגבורה, לתושייה, ומקבל שכל וגבורה ואומץ לב לעשות מעשים גדולים. כשאדם מתמלא רוח כזאת, זה נקרא רוח השם. האמת היא, זה לא מתחיל ברמב״ם. האמת היא, אני מצטער שלא צילמתי פה כמה מקומות ביונתן בן עוזיאל. יודעים, יונתן בן עוזיאל היה תנא. היה, מה אומרת שהוא היה התלמיד הגדול ביותר של הלל הזקן. יונתן בן עוזיאל תרגם את התנ״ך לארמית. והתרגום של יונתן בן עוזיאל הוא בהרבה מקומות לא רק תרגום, אלא פירוש. בכל המקומות שכתוב ותצלח עליו רוח השם, ותחל רוח השם לפעמו בן צורה ובן אשתועת, יונתן בן עוזיאל מתרגם רוח גבורתא מן קדם השם. רוח גבורה מעת השם. וזה מאוד בולט, כי יש מקומות שכתוב בתנ״ך רוח השם, ושם הכוונה באמת רוח נבואית. במקומות האלה יונתן בן עוזיאל מתרגם רוח נבואתה מן קדם השם. ויונתן בן עוזיאל כבר ממפה לנו בתנ״ך, ויש מקומות שרוח השם זה במובן של הופעת הדיבר הנבואי, שם הוא מתרגם רוח נבואתה מן קדם השם. ויש מקומות שהכוונה בהתמלאות פנימית של גבורה ותושייה, והוא קורא לזה רוח גבור תמין קדם השם. בואו נקרא רגע כמה שורות ברמב״ם. תחילת מעלות הנבואה שילווה את האדם עזר אלוקי, יעוררו ויזרזו לעשות טובה גדולה בעלת ערך, כגון הצלת קבוצת חסידים מידי קבוצת רשעים, או הצלת חסיד גדול או השפעה טובה על אנשים רבים. אם אתה מצד עצמו לקח התעוררות ודחיפה, זה נקרא רוח השם. ואדם שילווהו מצב זה אומרים אף שצלחה עליו רוח השם, או לבשה אותו רוח השם, או נח עליו רוח השם, או היה השם עמו, וכיוצא בשמות אלה. וזוהי דרגת כל שופטי ישראל, אשר נאמר בה באופן כללי, כי הקים השם להם שופטים, והיה השם השופט והוציאם. רק הוא מביא כמה פסוקים, אני אמשיך במסומן, ודע כי זה בדומה לשם שלו נפרד משה רבנו מאת שהגיע לגיל הבגרות, ולפיכך מתעורר להרוג את המצרים ונזוב בחוטא משני הנצים, ומחמת תוקף זה הגיע אפילו אחר שפחד וברח, כאשר הגיע למדיין מוזר ירק, כיוון שרד והרושק לא יכול להימנע מסרקו, ולא היה בכוחו מסבלו, כמו שאמר, והיה כמו משה ויושיע. משה רבנו, שהגיע אל פסגת הנבואה, תחילת הופעת רוח השם בקרבו, זה חוש הצדק שמילא אותו בגבורה ותעוזה בלתי רגילה. זה אני מעדי לקום ולהרוג מצרי. אתם תארים לעצמכם מחנות השמדה, גם יהודי לחנוק כשומת שוטרת. אני לא מדבר שמבחינה טכנית איך עושים את זה. אני מניח שגם המצרי של משה היה חמוש, או זה לא בדיוק, הוא ככה נתן את הצוואר למשה רבנו ואמר נו 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 קדימה. אני מניח שגם שם משה היה צריך להפעיל תושייה וכוח. אבל המטלי, עם של עבדים, משטר רשע שובר לקום ולהרוג את מצרים. ואחר כך נאלץ לברוח. מגיע למדיין, ארץ שכנה שיש לה הסכם הסגירה עם מצרים. מה הדבר הראשון שהוא עושה? הולך מכות עם כל הרועים שבכפר. חביבי, איפה הראש? משה הוא כולו מלא תביעה לצדק, זה בוער בעצמותיו, זה ממלא אותו גבורה ועומת, יוצאים מגדר רגיל. שימו לב מה שאני אומר. יש הרבה אנשים אמיצים. אבל כשאתה רואה שאדם מתמלא באומץ ובנחישות יותר מהנורמה הרגילה, וכשאתה רואה שזה מופנה לאיזה מפעל גדול, אתה יודע שרוח השם מפעם את זה. כי את זה לא עושה אדם עם כוחות רגילים. אתה רואה שיש פה כוחות שהם משהו מוכן. זה התעוררות רוח. של קבורה, של כנוסה, של נחישות, שלא על פי הסדר הרגיל. אני אגב חושב שזה יכול להופיע גם אצל גוי ברמה מסוימת. כתוב שרוח הקודש מקורא במוחות כבר בפני גם הזה. אני תמיד אוהב לספר אחד מאוד אחר הקרב אל אלמי. הקרב אל אלמי זה היה הקרב הראשון שתלמו את הגרמנים. מלחמת העולם השנייה, הגרמנים ניצחו, כבשו את כל אירופה, אחר כך כבשו לאפריקה והתחילו להתפשט, והגיעו עד מצרים, ומה שנשאר להם זה רק לכבוש את מצרים וארץ ישראל, להתחבר עם טורקיה, והם שולטים בכל המזרח התיכון. באל אלמי זה היה הקרב האחרון שה... הבריטים החליטו להשקיע את כל המאמץ האחרון שלהם לנסות לבלום את הגרמנים, פיתרו את המפקד הגזרה שהיה שם, הביאו קצין חדש, מונטגומרי, מאנגליה, והוא במשך שלושה חודשים החליט את הקרב הזה. בזיכרונות שלו הוא מספר, בשלושה ימים לפני התאריך של הקרב המכריע, הוא גמר את כל ההכנות הטכניות, ישב גירד בראש, חשב לעצמו, מה עושים הלאה? ואז הוא קיבל החלטה. במשך שלושה ימים הוא לא ישן רגע אחד, הוא הסתובב בכל היחידות, וזה אז הוא היה, חדיע כמה, סדר גודל של 150 אלף חיילים, וצבא גדול היה שם. והוא נפגש עם כל המפקדים, מרמת ממם או אפילו מנקף ומעלה, ועשה דבר אחד, עשה אבות הממלה, אם תדעו לכם, גורל האנושות על הכתפיים שלכם. זה המחסום האחרון בפני השתלטות כולל של הבריטים על כל המזרח, על כל הגרמנים, על כל אגן הים התיכון. לא משנה מה יהיה. את הקרב הזה אנחנו חייבים לנצח עד טיפת הדם האחרונה. זה לא עניין אישי שלנו. כל גורל האנושות על הכתפיים שלכם. אני רוצה שתכניסו לכם לראש שבעוד שלושה ימים, בעוד יומיים, בעוד יום, כל גורל האנושות מוטל על הכתפיים שלכם. וכך הוא עבר ממקום למקום, מקום למקום. אחר כך הוא כותב, שהוא שלושה ימצא את זה, הוא, כל הקרב היה מוכן, חזר לקרון שלו, הלך לישון, נתן פקודה
הקרב צריך להתחיל כעבור כמה שעות. כלומר, ב-12 שעות הראשונות של הקרב לא צריך אותי, כל אחד יודע מה לעשות. מי שיעיז להעיר אותי לפני תום 12 שעות האלה, אני מוציא אותו להורג במקום על פגיעה אנושה במלחמה, אני צריך שיהיה לי כוח לחשוב, והלך לישון בשלוות נפש 12 שעות בקרון שלו. המלחמה פרצה והגנרל הגדול ישן, כעבור 12 שנה הוא קם, המשיך מאש הקרב, כעבור מה? מה אמרתי? כעבור 12 שעות הוא קם, וניהל את המלחמה הזאת, ואומרים שזה היה, שהיה שם גילויי גבורה מדהימים שלא ידעו דוגמתם. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, אני לא יודע, לא יכול להעיד שהיה שם רוח השם, אבל אני חושב שלפעמים גם, כן, או גם הפלישה לנורמנדיה, ולא, יש מצב שאנשים מתמלאים כוחות לא רגילים, שהם לא על פי אמות המידה הרגילות, והם באים מאיזשהו מצב של התרומות רוח. התרומות רוח זה משהו שהוא בא מהצד הפנימי של המציאות, יותר הפנימי של העולם, זה מקום. אצלנו מופיע השם אלוקי ישראל באופן מיוחד, עושה דברים מיוחדים. אבל נדמה לי שהדברים האלה של הרמב״ם זה משהו עקרוני ששייך בכלל להבנת התבוננות בהיסטוריה האנושית כולה. וכן התלווה עם דוד בדומה לכוח הזה מאז שנמשך בשמן המשחה. כן? דוד, כשהוא בא אל גוליה, אל שאול, רוצה לברש עם גוליה, אומר לו דוד, מה קרה? אני יודע שאתה יודע לנגן יפה על כינור, אבל אפילו מסלול עוד לא גמרת. אתה רוצה עכשיו לקחת על הכתפיים שלך את האחריות להילחם נגד הפלישתי הזה? מה ענה לו דוד? גם את הארי וגם את הדוב יקב לך. פרשים מסבירים מה הפירוש. בדרך כלל רועה צאן לא נלחם נגד הארי ונגד דוב. לא טוב להסתלק, שהארי אוכל כבש אחד, וכולם יישאר בחיים. לא שווה לסכן חיים בקרב נגד ארי. אני מזכיר שאז לא היו רובים ולא על זה. קרב עם אריה ודוב זה היה עם מקסימום, עם מקל או סכין. וכשדוד הגיע הארי והגיע הדוב והתמלא גבורה ודעת ונלחם וניצח, הוא הרגיש שזה לא בא מצד כישרון פרטי שלו, יש פה רוח השם בקרבו. ולכן כשהוא מגיע ורואה את גוליה, זה לא איזשהו רצון ילדותי, הרפתקני, שנער צעירו, אותו לירני נוצח את גוליאת. הוא הרגיש שרוח השם מפעל בו, יש לו את הגבורה ואת התושייה, והוא יכול לנצח את גוליאת. כלומר, שימו לב, כאשר אתה רואה אדם או קבוצת בני אדם מתמלאים בתושייה ותעוזה יוצאת מגדר הרגיל, סימנו שיש פה איזה ברכה. שהתנך קורא לזה רוח השם, והרמב״ם קורא לזה תחילת מעלות הנבואה, ויונתן בן עוזיאל קורא לזה רוח גבורתא מן קדם השם, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חי. אני רוצה את זה לחדד עוד על ידי מקור שלישי. אולי עוד, תנו לי עוד קטע. מקור ג' מקור מעניין. גמרא. גמרא תמימה בנושא הלכתי. מטיב רב ששת, רואה שהיה רואה והניח עדרו ובא לעיר ובא זאב בתרב ובא ערים מדרה. אין אומרים אילו היה שם היה מציל, אלא עומדים אותו. אם יכול להציל, חייב. ואם לא, פטור. הלכה מעניינת. אתם יודעים איך היה אז, באותם ימים, מה זה היה מרחק. כל אדם היה לו בחצר שלו עז, שאותה היה חולב, הוא היה משתמש בצמרה, וגם הייתה ממליטה לו, וזה היה חלק מהפרנס. אלא מה? אנשים היו עושים דברים נוספים, היה רואה,
שהיה קם בבוקר, עובר בכפר, מכל חצר, מקבל כמה עזים, עד שעושה קבוצה גדולה של עזים, שומר עליהם כל היום במרעה, בערב חוזר לכפר ומחזיר לכל אחת העזים שלו. עכשיו, מה קורה? אמא רואה עשן. יום אחד בצהריים, היה לו חם, התייבש כמעט, התחרפן לו השכל, החליט, נקפוץ רגע, העירה, לקנות את זה בבוא כל הקה. עלה לאופניים, קפץ העירה, שתה קולה, הביא איתו בטרמוס עוד קצת מים קרים לשטח, וחזר לצון שלו. חזר לצון שלו, הרי על הזמן, הוא רואה שהיה פיקור נימוסים של אריה, ואריה אכל ארוחת צהריים שני פסים. טוב, בעלי הכבשים באים אליו, אומרים שלם. ואם לא הייתי נוסע אביב קולה, אתה חושב שאני הייתי נחם לזה אריה? הייתי רואה את אריה, הייתי עוד אלפון, הייתי בורח! מה אתה חושב שבשביל זה אני לקח? אז הוא אומר את הגמרא, בטענה, עומדים אותו. אם המציאות היא שהוא יכול להילחם, למשל, אם זה לא היה אריה, אלא צבוע, וצבוע יש אפשרות לגרש פשוט עם הקל, אז הוא אשם. אם היית שם, היה בצבוע, היית מכניס לו מכות, היה בורח. אבל אם זה אריה, וסביר שהוא לא יילחם נגד האריה, באמת, פטור. לא הוא אשם במות הכבשים. האריה אשם. אם הוא היה שם, זה לא היה משתנה המציאות. כך הלכה מופיעה בגמרא. הגמרא אבל מקשה קושיה. תראו את הקושיה של הגמרא. ונעימה לבמאי, דמה, נעימה ליבית אתם, אבא מקיים בי גם את הארי וגם את הטוב, עיקר עבדך. שואלת הגמרא קושיה, והרי מצינו את דוד המלך, שחיקה את הארי ואת הטוב. היו אומרים בעלי הכבשים, אולי אם היית שם, היית מתמלא גבורה ודל, והיית מכה את האריה. את הגמרא, משום דאמר לי, אי אבית חזיד לדרכו שלך ניסה, אבי תרח יש לה ניסה, כי רבחינה בן דושה, דמטיה אי זידוג בקרני. אומר אותו רואה, רגע. אתה אומר, אם היה מתרחש לי נס כמו דוד המלך? שמע, אם זה ניסים, אז אם אתה אדם שראוי שבשביל כבשך היו ניסים, אז ניסים יכולים לקרות בכל מיני אופנים. למשל, לעדר העזים של רבי חנינא בן דוסא הגיע פעם דוב לבקר. והוא חשב שיש לו הזדמנות לצאת מן הכלל לאכול ארוחת בוקר כמה עזים שמנות. אבל העזים חשבו אחרת, הם התנפלו על הדוב, דקרו אותו בקרניים שלהם, המיתו אותו, ולא זו בלבד, אלא במאמצים משותפים לאט לאט משכו את הגופה שלו לפתח הבית של רבי חנינא בן דוסא כדי שיוכל לפשוט את האור ולהתעשר מהאור של הדוב. אז אומר אותו רואה, תשמע, אם אתה דן על מה שנקרא בדרך הטבע, בדרך הטבע אדם כמוני רואה אריה, חבל הזמן, בורח. אלא מה אתה אומר, אולי אם הייתי שם היה נס? אם אתה אדם שבשבילו ראוי שיהיו ניסים, גם לי שהייתי שם יכול להיות נס. אומרת הגמרא, ונעימה לה, נהי דלניסה רבה לא וחזינה, לניסה זוטה חזינה. אומרת הגמרא, הגדרה מדהימה. יש ניסה רבה, נס גדול, או נס גלוי, שבאמת צריך להיות ראוי מאוד שהוא יתרחש. ניסים כמו לרבי חנינא בן דוסא, לא לכל אחד מתרחש. אבל יכול להיות אדם, כך טוען בעל הקמץ, נכון, אני לא כמו חנינא בן דוסא. בשביל ממוני אינני ראוי שיהיה נס גלוי. נס גלוי קורה באמת אנשים מיוחדים, מצבים מיוחדים. אבל ניסה זוטה, נס קטן, נס נסתר, הייתי ראוי. מה זה נס נסתר?
זה שאתה מתמנה לפתע כוחות של גבורה ודעת להילחם, זה נקרא בגמרא נס נסתר.
והתוספות שם מסבירים את זה. תסתכלו בתוספות. אני לא אקרא את כל התוספות, זה לא כך חשוב, אני רק קורא את הסוף של התוספות, התירוץ שלו, שהוא נוגע לענייננו. דילמה היא הוועתה, היה בו רוח, גבורה ודעת להילחם, ואב המקיים בגם את הארי וגם את הדוב עיקב זה. כלומר,
מה זה ניסה זוטה? ניסה זוטה פרושו של דבר שמופיעים כוחות גבורה ושכת. יש אגב בתוספות הגדרה חשובה. מה צריך למלחמה? גבורה ודעת. מה פירוש גבורה ודעת? תראו, אפשר אדם ייגש לאריה, יתפוס את שני המלטאות שלו ויקרא אותם כמו שמשות. הייתי אומר, זה כבר ניס הרב. זה לא נורמלי, זה לא טבעי. זה משהו מיוחד. אבל יש אפשרות אחרת. שאדם רואה את האריה, ואז הוא עושה חשבון מהיר תוך שניות. שהאריה הזה, לפי הנתיב שלו, הוא רואה שהוא הולך עכשיו לכנס הזה, אם כן, הוא יצטרך לעבור מתחת העץ הזה, ואז, במקום לאבד את העשתונות, הוא מהר מרים אבן ענקים, אבן שבדרך כלל, צרת לאוף כמו, הוא לא מצליח להרים אותה, אבל מתוך התמלאות של חיוניות וגבורה, הוא מתמלא כוחות, מרים את האבן, מטפס עם האבן על העץ, נעמד בדיוק מעל נתיב המעבר של האריה, מחכה שהאריה יגיע, לא מתבלבל, אריה מריע, הרים את הראש למעלה, להסתכל מה זה הריח הזה פה מעלי, ובדיוק שהאריה מסתכל עליו, משמיט את, את האבן הגדולה למטה על הראש של האריה, פתח את הראש של האריה. היה שם נס, מה זה רגע? מצלמת וידאו שהייתה מצלמת את האירוע הייתה אומרת שהיה פה נס. כן, היה פה ניסה זוטה. למה היה פה ניסה זוטה? אני אגיד לכם, כי ההגדרה של הגמרא, ותשימו לב, זה מאוד מעניין פה בהגדרה, בגמרא הלכתית אנחנו מוצאים הגדרה מאוד עקרונית. ההגדרה היא שעומדים אותו. אני מדובר, אם היה מדובר פה על אדם שיודעים שהוא כזה אמיץ ופיקח, אז בין כך הוא היה חייב לשלם. אלא מה אומרת הגמרא? מדובר על אדם שכל אחד שהיו שואלים אותו, אדם אמיץ שפלוני על מולי, תיקה את האריה והדוב? אומר, לא, לא מאמין לך. כזה פחדן, כזה אדם. והנה האדם הזה, שהעומדן הרגיל הוא שהוא לא מסוגל לעשות את זה, פתאום מתמלא באומץ, בתושייה, עולה על העץ, ורואה את הארץ. זה הנס, זה ניסה זוטה. הופעת כוחות באדם, שהם למעלה ממדרגתו הרגילה, זה ניסה זוטה. זה רוח גבור תמין קדם השם. זה רוח השם שמדבר הרמב״ם. זה וזכרת את השם אלוקיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים. יכול להיות שזכר, לא, זכרת את השם אלוקיך שנותן לך כוח לעשות חיים, זה יכול להיות אפילו בכוחות טבעיים רגילים, זה נזכור ולהודות להשם. אבל כאן יש משהו יותר מזה. הופעה של כוחות מיוחדים באדם היא מבטאת איזשהו ניסה זוטה, היא מבטאת איזשהו רוח השם שמולידה פה כוחות למעלה מדרך הטבע. כן.
זה מדרך הטבע שבאמריקה שמצבים שלחת וגם דברים, זה פועל יותר טוב מאשר דרך הטבע, זה לא נהנה.
זה מתוק שלי, הוא נורא נחמד.
אם אני אגיד, אני אבד באמצע ים ופתאום הכנסתי חזר לזה, אז יהיה לי הרבה יותר כוח לצחות מאשר בסתם.
לא רוצה לקלקל לך את המיתוס הזה, טוב שתגדל איתו. אבל האמת היא הפוכה. רוב האנשים, הצועים קשים, מעבדים את ההשתנות. אחת אדם שהיה בכמה וכמה מצבים כאלה, וראה מסביבו הרבה מאוד אנשים. משתפנים. זה לא ככה. אדם רואה אריה, לא עושה חשבון מה אני אלך לנצח את האריה, לוקח את האופניים, מסתלק, מה הכבש, מה, כולו בשביל כבש אני אלך להרים עם אריה? לוקח את האופניים, בורח משם, האופניים, אני נוסע יותר מהר מאשר אריה, וגמרנו. וגם באמת, זה שבקרב מתגלים כוחות של חישות, זה רוח השם. מוכרח לומר לכם, זה ממש מצער אותי שלא שמרתי את המאמר הזה, אבל אחרי מלחמת ששת הימים, לא, אחרי מלחמת יום הכיפורים, היה פעם בעיתון עם קצין משן אבירם, נקרא מן, זה שמו. אני לא זוכר אפילו איזה תפקיד, היה לו תפקיד בכיר, אני חושב שהיה מפקד אוגדה, או שהיה מח"ט, אני לא זוכר בדיוק מה. והוא זה שביצע את קרב הפריצה לחורן בסוריה. ועשו איתו רעיון גדול אחרי המלחמה. הוא שם מתאר, זה דבר מאוד מעניין. אדם לא רגיל. הוא אומר, כשאתה נכנס לקרב, אתה פתאום מרגיש כמו אדם אחר. אתה שוכח את כל הדברים הקטנים שהיית עשו מלפניכם. אתה מרגיש את עצמך כאילו אתה מתרומם, יש בך כוחות ובהירות שאתה לא מכיר אותם. כתבו את זה בעיתון, כנראה לא חשבו שזה מיסטיקה. כנראה שעוד הרבה אנשים מרגישים ככה. אבל זה בדיוק ההבדל. יש אנשים שבקרב הם חופשים לך להינצא, מחכים שהוא יגמר, עושים מה שצריך. יש אנשים שמרגישים שהקרב מרומם אותם ומרגישים תחושות של בהירות, של נחישות, של ריכוז פנימי, של עוצמות נפש שהם לא הכירו. והאנשים האלה הרבה פעמים עושים דברים מדהימים. והם אלה שמכירים את הקרב. אני אמרתי לכם, אני לא אשכח את זה, אבל עם כל הזה, בכמה מלחמות שהייתי תמיד היו כמה אנשים שכל הזמן היו מקדימה וכמה אנשים שכל הזמן היו מקדימה אין החיים. ויש מצבים שהאנשים האלה שהולכים קדימה הם מתמנים בכוחות וגבורה עושים דברים מופלאים, וזה נקרא רוח השם, זה נקרא ניס וזוטה.
אבל איך אפשר לסמוך על דבר כזה? איך אדמה יכולה לסמוך על דבר כזה שאולי הוא יתמלא פחות? הוא רואה אריה.
לפחות, השאלה היא פה כמובן בסוגיה הלכתית. השאלה מי צריך להוכיח שהוא פתור. באופן כללי הרי השומר קיבל אחריות על הכבס. עכשיו, אז בעצם הוא צריך לעשות את הכבס. עכשיו, בשביל להיפטר מהחובה שלו הוא צריך להוכיח שהוא פתור. מספיק שהבעל הכבס יגיד לו, אולי אם היית שם, היית מתמלא רוח גבורה ודעת, וזה שברחת זה גרם שאתה לא יכולת להתמלא כמובן רוח גבורה ודעת, כי אתה ברחת לפני שזה הגיע, או לא ברחת, אתה הלכת, הפקרת את הצום. אז ממילא כבר הטיעון של הרואה הוא כבר לא רלוונטי. הוא אומר, יש לי הוכחה, זה דבר שלא יכולתי להתמודד איתו. ברגע שספק לכאור הרואה חייב, כי כאן הרואה הוא בעל האחריות, הוא קיבל אחריות, הוא שומר שכר. אז הוא, כדי להיפטר, הוא צריך להוכיח זה עונש, הרי שומר שכר חייב בגניבה ובידה. הוא פטור באונס. אז כדי להיפטר, הוא צריך להוכיח שזה אונס. אז אם בעל הכבש מעלה דבר שיכול להיות שהיה ניצל, אז הוא כבר לא יכול להוכיח זה עונש, הוא לא יכול זה עונש, צריך לשלם.
אבל הוא יכול להגיד שזה לא דבר מצוי. אם זה לא קורה לך ביום יום שאתה הולך ברחוב ופתאום, לא יודע מה, אתה מתמלא רוח גבורה ואתה מרים מכונית שהתקיעה בעמוד. זה לא... זה לא דבר...
לא מדובר על הרמת מכונית, זה מי שאמרתי.
אם מדובר על לקרוא את האריה, זה נס גלות, זה ניסה רבה. מדובר רק לפעול בצורה חמצית. אני אקח דוגמה אחרת, בבקשה. דוד המלך. איך דוד ניצח את גוליאת? אתם יודעים? קרב דוד וגוליאת זה קרב שלומדים אותו בכל המכללות הצבאיות בעולם עד עצם היום הזה. אתם יודעים איך קוראים לקרב הזה? מלחמת חלשים נגד חזקים. למלחמה של חלשים נגד חזקים יש כמה עקרונות. היום הפלסטינאים מנצלים את זה נגדנו. אומרים את זה. אנחנו עכשיו דוד, למה גוליאת, אנחנו נצח כזה. כשאתה נלחם נגד כוחות עדיפים, לעולם אל תנסה להילחם באותם כלים שהם נלחמים. אתה צריך לחפש את נקודות התורפה שלהם ואת הנקודות שלך יש יתרון יחסי עליהם. תבין. הוא פשוט היה טקטיקן מעולה, למד בווסט פוינט. הסתכל על גוליאת, והבחין שני דברים. א', שגוליאת הוא איטי בתנועות שלו, משהו שוחק. קילוגרמים של שריון, אז קודם כל הוא איתי. בית, הוא הלך יום יום לצפות באימונים שהיה עושה גוליאת. גוליאת, היה כל יום מראה את תרועתו, לקח את החגית שלו, זורק אותה למחק, להראות שהוא אלוף העולם בזריקת רומח. הוא באמת היה אלוף העולם בזריקת רומח. הוא היה זורק רומח כזה ברזל כזה, 37 מטר. עולמי עד היום לא נשבר השיח. דוד המלך רשם לעצמו, אסור לי להתקרב לטווח של 37 מטר. עכשיו, אני יודע שאתה יכול להסתיירים. ב' הבחין דוד המלך, שלמרות שכל הגוף שלו מכוסה בשריון, אבל כדי לראות, יש לו כאן, כמובן, בטח, כדי שיוכל לראות טוב. מכאן ואילך ועד התוכנית הטקטית של דוד, העסק הוא מאוד פשוט. תדעו לכם, גם דוד המלך היה אלוף העולם. בין רועי הצום, מה היו עושים הרועים במשך יום שלם שהכבשים אוכלים? מתחרים בזריקת אבנים על פחיות קולה, נכון? שמים פחיות קולה, והחבר'ה עושים תחרות מי הראשון שמוריד, נכון? אלא שהם, בכפר של דוד, היו עושים את זה עם רוגטקה. זאת אומרת, רוגטקה? קוראים לזה בשפת המקרא קלה. היו מחזיקים קלה. דוד היה אלוף הכפר בעיריית קלה. יותר מזה. לדוד היה קלה ארוך כזה, שבמבחנים, בתחרויות של הכפר, הוא היה מגיע לירי למרחב של 43 מטר. אני זוכר את המספר. עכשיו דוד המלך עושה חשבון מאוד מאוד קר. אני צריך עם העיניים שלי להתקרב למרחב 43 מטר מהענק הזה. אוי ואבוי אם אני אתאה במדידת המרחב. ברגע שאני עומד 43 מטר, אם הוא יתרכז עליו, יזרוק עליי רומח, הוא לא מגיע אליי. עכשיו אני צריך להרדים את הערנות שלו. כי עד שאני לוקח את זה, עושה את הפעולה הזאת, שלוקח בערך שנייה וחצי, וצריך לדאוג שבאותה שנייה וחצי הוא לא ירים את המגן או יוריד את המצחייה. אז דוד המלך בא, והתחיל להתווכח איתו. אתה בא אליי בשם אלוקי, בשם, סליחה, אתה בא אליי בחרב וחנין וכידון, ואני בא אליך בשם מלכות ישראל. נותן לו שהוא כלולי, כן, מחזיר אותו בתשובה. כך גוליאת חשב. היהודון הזה החליט לתת לי שיעור כללי. תבוא את הידיים שלו. שמעתם? זה בדיוק מה שדוד היה צריך לחכות. לראות את השנייה הזאת שגוליאת שוחק ורגע מרפא מהדריכות שלו, תוך שנייה וחצי הוציא את הכלה, מתח אותה, וירה את הכלה בדיוק לעין של הגוליאת. גוליאת קיבל מכה נוראה, כאן, חודר פנימה, מכה בראש, הכל יורד דם, הוא לא רואה כלום, עם כל השריון שלו, הוא מתמוטט. מזה לא מזה. אבל, דוד גם כן, יש עוד נקודה. הוא עשה חשבון שלאדם שחטף מכה כזאת לוקח בערך משהו כמו 9 שניות להתאושש. אבל דוד, באליפות הכפר האחרונה בריצה מהירה, הוא מרחק של 43 מטר מסוגל לרוץ ב6.2 שניות. כלומר, הוא יכול להגיע 2.8 לפני שגוליאת התאושש. ברגע שהוא ירה, הוא לא חיכה אפילו לראות את תוצאות העירייה, כי יש לו רק פער של 2.8. טס את הסמירות האולימפית שלו עד לשם, הגיע לשם לפני שגוליאת התאושש, לקח ממנו את החרב, חתך לו את הראש, בהמשך ידוע. היה פונס. יהודי תיקח, למד בווסט פוינט, ניצל את חולשות היריב, יש לו יתרון יחסי על היריב, יש לו כלא שיורה יותר רחוק ששם גוליאת לא יכול להגיע, ניצח אותו. מה היהודים עושים איזה עניין גדול? אני רוצה לראות מי שמוכן להיכנס לקרב הזה. הרי כל הקרב הוא בנוי על דבר אחד, שאתה בטוח שכל התוכנית היא תפעל טיק טוק על השנייה. כלומר, אתה, אם אתה בעיניים שלך תטעה וזה יראה לך כ-43 מטר, אבל זה בעצם 37 מטר, חבל הזמן. אם תפספס, אתם יודעים, למרחק 43 מטר, בשביל לפספס את העין בשלושה סנטימטר, מספיק שהכיוון הוא טועה ב-0.02 מעלות. כלומר, כדי להגיע לדייקנות כזאת שמרחק 43 מטר אתה פוגע בדיוק בעין, אתה צריך עוד צלף אולימפי. אחר כך, אתה צריך לרוץ את זה, אם אחרת בשנייה וחצי, ההוא מתאושש, עושה וואה, ואתה נופל. וחוץ מזה, היה לידו נושא הצינה. הוא היה יכול פשוט להושיט את הרגל, אתה רץ שם ונופל. שלא נדבר על זה שהוא גם היה יכול להשיג חרב וזה, הכל היה בנוי על זה שהוא יהיה בכזה הלם מזה שהגיבור הזה נפל, ובתוך 8 שניות ההלם של נושא צינה אני כבר אגיע להרוג אותו. כלומר, יש פה כל כך הרבה דברים שהם דורשים סייעתא דשמיא. זה בדיוק מה שהיה לדוד. דוד המלך היה לו אומץ לב נדיר ואמונה שהטקטיקה שלו תצליח בדייקנות 10, וכך הפעולה תתחיל. אוסיף פה עוד משהו. שנייה. ושנצח בקרב, וזה יהיה המקור הבא שנלמד. נכון? צריך תושייה וגבורה ורוח השם, אבל צריך עוד משהו. איך קוראים לזה? העולם החיוני קורא לזה מזל. אנחנו קוראים לזה סייעתא דשמיא. תראו, אני אתן לכם דוגמה אחרת. קרב ידוע ששמעתם עליו, קוראים לו מבצע אנטבה. מבצע אנטבה, מישהו פה שמע. יצא ספר לפני כמה שנים שנקרא כדור הרע. מישהו קרא את הספר הזה? חבר יוגב נדע, החבר יוגב מהיה חייב להסביר לי שבסוף השיעור אני צריך לדבר איתכם על ספרי התחול שיש פה. יש בספרי הכדור הרם? כדור הרם, אני חושב זה ספר הכי טוב שיצא מבצע אנטבה. ספר שחושף דברים שבספרים הקודמים היה אסור עוד להוציא אותם.
ויש שם דברים מתאימים. תראו, מבצע אנטבה הוא לא רק גילה אומץ לב בלתי רגיל. הוא היה בנוי על כמה וכמה הנחות יסוד שהיו יכולים בקלות להתגלות כלא רלוונטיים. וזה התחיל. ניתן כמה דוגמאות. שכאשר המטוס לא צריכים לנחות בלילה ליד אגם ויקטוריה, שהנחיתה צריכה להתבצע, אתה מגיע לשם בחושך גמור, בשדה שמעולם לא הכרת אותו, ותנאי מזג אוויר שאתה לא יודע מה יהיו. אפריקה, הגיעו מעל אגם ויקטוריה, כל אגם ויקטוריה מלא ענני חשמל. ענני חשמל זה עננים שאם מטוס נכנס להם, הוא מאבד מיד את המכשירים. כלומר, הכוחות המגנטיים של החשמל גורמים שבלילה אתה רק טס המכשירים. ביום אתה עוד יכול לנווט את זה על פי העיניים, אבל בלילה אתה לא רואה את הקרקע, אתה לא רואה את המרחב. אז איך אתה מנווט בלילה? על פי מכשירים. המטוס הראשון מגיע, יש לו שם מטוסים, נכון? המטוס הראשון, אם, הרבה מהרחוב, לא מדבר על הבוי, מדבר על הרקולס. ארבע? שם שלו, בכל אופן, הרקולס הראשון מגיע עם המרצדסים וסיירת מטכ"ל, ומזהה ענני חשמל. שואל את דן שומרון, ענני חשמל, אסור לי להיכנס? לפי החוק הצבאי, אסור באיסור חמור להיכנס לענני חשמל, לא ביום ולא בלילה. האם לחזור? אומר לו דן שומרון, אם אנחנו לא עושים את זה עכשיו, אני לא יודע אם אנחנו עושים את זה אי פעם. אותה מפקד, להיכנס או לא להיכנס? אומר לו דן שומרון, תשמע, אני לא אכלת לך פקודה, שנגד כל החוק ומסכנת את כל האנשים שזה יורדות, אתה הטייס, תעשה מה שאתה מבין, אני אעמוד מאחורי כל החלטה שהחלטת. אם אתה חושב שזה לא אחרי להיכנס, תחזור, אני אגיד שנתת לך פקודה לחזור. אם אתה חושב שאתה יכול להיכנס, אני אגיד שנתת לך אישור להיכנס. זה גם כן, זה משהו לא חכה, כן? הטייס החליט להיכנס. נכנס, איבד את כל המכשירים, והוא למד בעל פה כל כך טוב את הגאויות ואת השטח, שהוא פשוט שמח על זה שהוא באינטואיציה יחזיק את המטוס בקצב הירום, בנחיתה, כן? והוא הלך וירד, כשהוא מתפלט שהוא לא ימצא את עצמו פתאום נתקל במים של האגם או בזהו, והענן הפסיק על השפה של האגם, ברגע שהוא יצא מהענן הוא מצא את עצמו מעל השדה. ותוך שנייה נכנס נחיתה. המטוסים אחריו, האוטו נכנס, נכנסו גם. לשניהם, אותו דבר, כל המכשירים הפסיקו לפעול, הטייסים הצליחו להחזיק את המטוס ולהנחית את המטוס באופן כזה שהמכשירים חזרו רק כשהם כבר היו מעל השדה, בחושך ונחתו. רק נספר לכם דוגמה אחרת, אז תבינו, לזה קוראים מיסה זוטה. כלומר, לא קרה משהו שחורי כדי חפר, אבל יש שלושה מטוסים, או ארבעה לפי גרסה אחרת, נכנסו לתוך ענן חשמל, ובניגוד עיוור, חשוב, בשטח לא מוכר, במקום שהם שם פעם ראשונה, הצליחו להנחית את המטוס, סיפור נוסף שלישי. יום שישי בבוקר, איבי ימין, אומר לה, המטכ"ל שלו, היהודים האלה, אני קצת מתחיל להריח שהם מושכים את העניינים, אני קצת מודאג, מה שאני רוצה, ישלח שיירת של מסעיות, לקחת כל בני ערובה ולהעביר אותם למקום אחר. ביום שישי בבוקר, בבסיס תובלה, יוצאת שיירת לזה
זה השם המסעיות, לכיוון שדה התעופה בשביל לקחת החטופים. בדרך מתפצרת משאית אחת, ומנוע של משאית שני מתפקד. אז המפקד שם שזה, אז אומרים לו, טוב, תיסע עם המשאיות האחרות, תביא מי שאתה יכול. אבל לא, אני מפחד, אני צריך לשאול שאלות, נעשה את זה מחר. עומדים שם כל היום, מתקנים את המשאיות, מארגנים את זה, מחזירים בסיס את המדע, אומרים, בשבת בבוקר ניסע להביא. מבינים, הפעולה הייתה ביום שישי בלילה. אפשר שהפעולה הייתה מתרחשת והשדה תעופה ירד. במקרה התפגשרו המשאית, זה במקרה, אתם יודעים, הכל מקרה. מה שהם קרוי זה לשון העם רק מהשם. יש עוד כמה דוגמאות שאני לא זוכר אותן, אבל הרבה מאוד דברים היו שם על הגבול של הקסקס. גם הכניסה לעולם הנתיבות. אתם מבינים שההפרש בין מה שקרה שם ובין מה שקרה במעלות הוא פשוט דבר ש... גם כבר שיד הנשמיים. בתוך מציאות כזאת מספיק שמחבל אחד היה מחליט במקום להתחיל לראות עליהם, לעשות קודם כל איזשהו קציר או לזרוק כמה רימונים על מאות אנשים שהיו שם, הכל היה נגמר אחרת. זה שהמחבלים את כל האש ירו לעבר חיילי ה... היחידה שפרצו פנימה, וזה שחלי היחידה בכישרון כזה גדול הצליחו בירי סלקטיבי להרוג את כל המחבלים שעמדו שם בין הקהל, זה כל נסיעת הדשמיים. עכשיו, בשביל להבין אפשרות אחרת, אז אני רגע הופך את הדף ומספר לכם מבצע חילוץ דומה. שנה אחרי זה, חומני עשה מהפכה פרס ועלה השח הפרסי ברח מפרס וחומני השתלט על פרס. עכשיו, אחרי שהוא השתלט על פרס, הוא דרש מארצות הברית שיביאו לו את כל הכסף של השח הפרסי שהיה בארצות הברית. לשח הפרסי היו חשבונות עם מיליארדי דולרים בבנקים אמריקאים. וחומני דרש להחזיר את כל זה לאיראן החומייניסטית. כדי שהאמריקאים יסכימו לזה, הוא הטיל מצור על השגרירות האמריקאית והודיע שהוא לא ישחרר את כל אנשי השגרירות האמריקאית לתוכן, יהיו בני ערובה בידו, עד שיביאו את הכסף. ארצות הברית לא הייתה מוכנה להיכנע לסחיטה, עשתה איתו מסע ומתן, והעיתונים, אני זוכר, פרסמה אז, מדינת ישראל הציעה לאמריקאים עזרה וייעוץ בנושא שחרור בני ערובה עקב הניסיון העשיר שלנו בעבר, והאמריקאים בנימוס אלגנטי דחו את זה. אבל הם עשו פעולה. ושלחו לפעולה הזאת יחידה, שסיפר לי פעם קטין שהיה שם ביחידה הזאת, שמה את סיירת מטכ"ל בכיס הקטן, מבחינת היכולות שלה. זו יחידה שכולם שם, אנשי קבע, הם מתאמנים 15 שנה, הם אנשים שחיים עם משכורות גבוהות, עם רמת אימון קשה מאוד, עם מכשורים ואמצעים חבל על הזמן, כחיילים הם משהו לא מהעולם הזה. תראו לעצמכם חייל ש-15 שנה מתאמן למבצעים מיוחדים. יש יחידה מיוחדת למבצעים מיוחדים בארצות הברית, שאין פשוט אוסף של מטורפים שכל היחידות שיש בארץ הם חורבנים לידם. היחידה הזאת הטיסו את המפרץ הפרסי, העלו את המוסד מטוסים וארבעה מסוגים המוסד חיילים יצאו לדרך. אם אגב שיטה דומה למה שאנחנו עשינו, מרצדסים. ה-CIA שלח מרגלים בטהרן, המרגלים שחרו מרצדסים בטהרן ונסעו למדבר במרחב מסוים מטהרן, לאיזושהי נקודה שהם קבעו וחיכו עם מרצדסים כדי שהחיילים ינחתו, ואז חיילים חמושים ייכנסו לתוך המרצדסים, יורידו את החוצות שלהם, ייכנסו לעיר במרצדסים מחופשים, וכשהם מגיעים לסביבת הזהו, אז היה לתוכנית לפתוח באש ולשחרר את ה... את ה... זהו, כשה... כנראה המסוקים היו אמורים לבוא, לקחת משהו כזה. אבל, מה לעשות? הייתה סופת חול. כתוצאה מהסופת חול, מסוק אחד התרסק עם כל החיילים. מסוק שני טעה בדרך ונחת למרחק של 50 קילומטר משם, וכששני המסוקים האחרים הגיעו אל נקודת הנפגש עם המרצדסים, המפקד החליט שהמבצע הוא בלתי אפשרי עם כמות של מחצית מהחיילים, ונתן הוראה לסיום. הם חזרו כלומד שבא. כל העולם היה רעש. אמריקה הגדולה ניסתה לעשות. אמריקאי אמרו, מה אתם עושים? חוסר מזל. מה, לא יכול להתרסק בזה? סופת חול. אי אפשר לטעות בדרך כשאתה מנווט בתוך סופת חול במדבר ליד טהרן? טעויות אינות. אבל בסוף, איך קורה שבמקום אחד מתרחשים כאלה דברים מופלאים והכל על חוט השערה, דוד מכה את גוליאת, או על חוט השערה משחררים שם את כל הרובות. באימפריה הכי גדולה, המצרים הכי גדולים, איך אומרים, במקרה זה לא הולך להם. זה מה שמבחין בין הצלחה לכישלון. לאמור. בוודאי צריך מסירות, וצריך נחישות, וצריך השתדלות, וצריך מקצועיות. אבל בלי הקדוש ברוך הוא, זה לא הולך, שימו לב, פעמיים. פעם אחת, הקדוש ברוך הוא מעורר בלב החיילים את הגבורה, את הנחישות, את המסירות. יש בזה משהו מימד של ניסזותה, של רוח השם, שהיא מפעמת, והיא מכריעה את הקרב. ואני אומר לכם, במיוחד במלחמת השחרור, ישנם גילויים מדהימים שאי אפשר לפרש אותם בשום צורה אחרת, אלא בתור רוח השם שפיימה באנשים שעשו דברים מופלאים שאי אפשר להעריך את זה בשום פרמטר אחר. הדבר השני, וגם כשעושים דברים אמיצים, המרחק בין הצלחה לכישלון לפעמים הוא סנטימטר דק. חוט השערה המבדילה, בצבא קוראים לזה, בין צלש לתרש. כלומר, בין קבלת צלש לבין הורדה בדרגה לתוראי ראשון. תרש לתוראי ראשון, פעם היה דרגה כזו. היום כבר אין. אבל בכל אופן, אצלנו אומרים שלפעמים כשהמפקד לוקח אחריות ועושה מעשה אמיץ, הוא יכול לקבל הצלש, הוא יכול לקבל הורדה בדרגה להיות הרש. מה מבדיל בין זה לזה? חוט השערה. איך קוראים לזה? סייעתא דשמיא. ניס הזאת. ועכשיו אני רוצה להוסיף לכם את המקור הבא, אחרי זה ניתן לשאול, שהוא דבר מופלא וידיעה חשובה לימי. המקור ד' הוא לקוח מספר כל התור, שכתב רבי משקלוב על פי הגר"א. על פי רבינו הגר"א, כל עבודת קיבוץ גלויות, בניין ירושלים והרחבת יישוב ארץ ישראל להחזרת השכינה, שימו לב, קיבוץ גלויות, אני מוכרח לומר לכם, מי שלא קרא את הספר צניחה עיוורת של ישי קדן, הוא לא יכול לסיים פה את השנה. לגנות כמה ספרים כאלה ולהריץ אותם בין אנשים. אתה קראת את זה? כן? אתה? הספרים קשה. יש לנו את הספר, נכון? כמה פעמים, נכון? 8 פעמים. יופי. ספר של שי קדן, הוא היה צנחן שצנח באירופה יחד עם חנה סנש. חנה סנש צנחה בהונגריה, הוא צנח ברומניה. הוא הצליח. עשה דברים מדהימים תחת השלטון הנאצי, ואחר כך המשיך ועשה שליחויות מדהימות הוא הצליח להביא את רוב הנשק שהיה לצורך מלחמת השחרור בדרכים מדהימות. קוראים את כל מה שהוא עשה ואתה רואה, אין ספק שהוא אישיות מיוחדת, עם נחישות, עם אומץ לב, עם תושייה בלתי רגילה, אבל הוא לא היה יכול להצליח בכל מה שהוא עשה יש פה סייאת נשמע בלתי רגילה. המגע שלי מלחמת יום הכיפורים, דן זיו, ראיתי בסרט, נכון? אז זה יהודי שיש לו אות הגבורה מהמיתלה. והוא היה סמג"ד של הגדוד שלנו במלחמת ששת הימים. הוא זה שפרץ באזור שייח' ג'ראח, בשמואל נביא. הוא היה מפקד הפרצה שפרצו לתוך העיר העתיקה והיה בין חברי הר הבית, ואחר כך ביום הכיפורים הוא היה מפקד הגדוד שצלח את מבצע סיני. הוא תמיד אומר, אני פוגש אותו הרבה בכל הזדמנות, עכשיו היה גם כנס של 30 שנה ביום הכיפורים, אבל הוא גם פה עוזר קצת בישב בכל מיני דברים, אז הוא כל הזמן יש לו ביטוי מיוחד, אומר רק שהשם ימשיך עליי להביט בעין הטובה שלו. כן, זה קיבוץ נקרא את השחר, כן? הוא לא יהודי שומר תורה ומצוות כמו שאנחנו רגילים. לא חושב בדיוק שהוא יודע מה זה תפילית. אולי הוא יודע כי הילדים שלו חזרו בתשובה, חלק מהילדים שלו. אבל היהודי, כל פעם שאתה פוגש אותו, הוא אומר, אם רק השם ימשיך להביט עליי בעין הטובה שלו כמו שהוא הביט עד היום, אז אנחנו נצליח. זה מה שנקרא מרגלה בפומה. למה? מה לעשות? יהודי עמד מול המוות הרבה פעמים, יהודי עמד במצבים בלתי אפשריים כמה וכמה פעמים, והוא מרגיש שיש איזשהו ברכה, איזשהו סייעתא דשמיא שגורמת להיות יכול לבצע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בכל מיני מצבים. אומר הגר"א, אני שוב חוזר ככה, על פי רבנו הגר"א, כל זה התגלגלתי, נזכרתי משי קידן, מעבודת קיבוץ גלויות. אז אל תתנו לי יותר להסחף עם זיכרונות. על פי רבנו הגר"א, כל עבודת קיבוץ גלויות, בניין ירושלים, והרחבת יישוב ארץ ישראל, החזרת השכינה, כל עיקרי עבודה וכל פרטיה ופרטי פרטיה נחזים ביהודו בתפקידו של משיח הדאחד המשיח הראשון, משיח בן יוסף. אני לא אעסוק עכשיו בסוגיה הזו של משיח בן יוסף, משיח בן דוד. מה שחשוב לי כאן, זה הגדרה, איך הגר"א מגדיר מה זה משיח בן יוסף. תשימו לב, הוא הכוח הניסי המסייע לכל פעולה הנעשית מתרוד הדלתת על דרך הטבע. כלומר, איך באה הגאולה? על ידי כוחנו ועוצם ידינו. כלומר, על ידי התערות הדלתתה בדרך הטבע, התעוררות מלמטה בדרך הטבע לפעול לישועת עם ישראל. מזה הגאולה מתחילה. אלא שעל זה חל עשיית הדשמיים, על זה חל הברכה שגורמת שהדברים יצליחו פי כמה וכמה ממה שאפשר היה לחשוב באופן הגיוני. תבדקו בתולדות הציונות, יש דבר שמאפיין את כל תולדות הציונות. אנשים מדהימים ניגשים לעשות דברים באומץ לב ומסירות, אבל הם עושים דברים שלכאורה הם מתחילים מאוד מאוד בקטן, וההצלחה שלהם היא מעל ומעבר לכל המשואה, וזה מכה גלים וזה מתרחב וזה עובר קבוצה וזה מגיע לקטעים מדהימים. כל שלבי הגאולה אתה רואה את הדבר הזה. ככה בהתחלה של ההתיישבות בארץ ישראל, ואחר כך בכוח ההגנה הישראלי, ואחר כך בפוליטיקה, ואחר כך בכל תחום שהוא, ואחר כך בקיבוץ גלויות, ואחר כך בצמיחה הכלכלית של מדינת ישראל, בכל דבר. זה מתחיל בהתערות הדלתתא על דרך הטבע, ועל זה מופיע סייעתא דשמיא מיוחדת. מוסיף הגר"א, תקשיבו את הביטוי הבא, עשה והצליח. אחת התכונות של משיח בן יוסף זה הצלחה על ידי עשייה דווקא. כמו שכתוב יוסף, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. יוסף הצדיק לא התרחש אף נס. חוץ מהפתרון של החלומות במידה מסוימת. אבל כל מה שהוא עשה, הוא פשוט הצליח. הלך לבית פוטיפר, היה מוכשר, הגיע למעלה. הוא כל כך הגיע למעלה, שכשאשת פוטיפר סיפרה לפוטיפר את מה שהיא סיפרה, הוא לא הרג את יוסף. יודעים, שאלה להניח שאדם רגיל, שסיפרה, בא נאמר את זה, אני שומע סיפור כזה שעבד עשה, קודם היה מטיז לו את הראש, רק אחרי השואל מה בדיוק הרב. אבל, נראה הוא גם הכיר את אשתו, אבל יותר מזה, הוא הריץ כל כך את יוסף, שהוא החליט לשמור על חייו, שם אותו בבית הסוהר. בית הסוהר נכנס שם עם כל העולם התחתון, הופך להיות מספר אחד. אחרי זה, מגיע אל פרעה, ממתי הוא נהיה מנהל של כלכלה עולמית, מנהל של אימפריה, איפה הוא חש לנסיון הזה, איפה הוא למד את זה? הוא עשה, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בזה. אתם מבינים? סוד הקמת המדינה, סודו של צה"ל, סודו של כל הקץ המגולה, אומר הגר"א, של קיבוץ גלויות, של בניין ירושלים, של הרחבת ארץ ישראל, מהו סוד? וכל אשר הוא עושה, בכוחו ומסירות נפש, השם מצליח בזה. אחר כך, ונודע למשגב דבר רבינו, שתי מצוות שאדם נכנס בהם שלם בכל גופו, סוכה וארץ ישראל. ורמז נתן לזה, והיא בשלם סוכו ומונתו בציון. סוק אחד, סוכה וציון, דומים זה לזה. והוסיף, כשם שסוכה מצוותה תעשה, ולא מן העשוי. אף ציון ככה. צריך לעשות. אוקיי, פעם, זה לא ההמצאה של הרב נתן. כבר הגר"א היה אומר שצריך לעשות. ולפעול, וליצור, לבנות את המדינה, לקבץ את הגלויות, להקים יישובים, ובזה חלה עשיית הגשמיה, וכך באה הגאולה. תעשה ולא מן העשוי. וכאמור במדרש, הוא בא לציון גואל. אומר המדרש, כל זמן שציון אינה בנויה, עדיין הגואל לא בא. כלומר, תבנה ציון יבוא הגואל. וכי דברי חז"ל, כיוון שירושלים נבנית, בן דוד בא. ובמדרש אין בן דוד בא, שתהיה ירושלים נבנית. כלומר, איך סדר הגאולה אומר הגר"א? על ידי התערבות הדלתתא, בדרך הטבע, על ידי עשייה, על ידי השתדלות, ועל זה מופיעה עשיית הדשמיא פעמיים, פעם אחת, על ידי זה שהיא מופיעה בתוכנו גבורה ודעת, תעוזה ותושייה, נחישות והתמדה, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים, ופעם שנייה, שהדברים מצליחים, שהדברים מגיעים לאדם, שהדברים פועלים את פעולתם. כן, היו אנשים שרצו לשאול. אז בואו, אני, יש פה עוד כמה מקורות. אנחנו כבר קצת באיחור, אבל אנחנו נשתדל בכל זאת עוד לחתוך את הנושא הזה. יש כאן מקורות של הרב וינר, אני לא אעבור על כולם, אתם תעברו עליהם אחר כך לבד. אני רק אזכיר במקור, בסעיף ה' מביא את הרייבט, שאומר שביאת אליהו פירושו שיבת גבורה בליבו בני ישראל. וכן, הרב צדוק הכהן כותב שביאת אליהו זה שיתגלה כוחו בליבו בני ישראל. ואני קופץ ישר לתת, כי זה מה שנוגע אלינו, שימו לב. וכן הסביר את צבי אלימלך מדינו במשל בסגנונו המיוחד. למה משחקים בחנוכה בסביבון ובפורים ברעשן? שרעשן מסובים אותו מלמטה, תופסים למטה, והוא מסתובב למעלה. לא כן הסביבון שאוחזים בו מלמעלה. ככה, בפורים הייתה התעוררות מלמטה צום משק ואיפה יוצא לרבים, ואז הקדוש הוא למעלה עשה ניסים. אבל בחנוכה, התחיל העניין מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא שהפיח גבורה בלב הגיבורים שנלחמו ביוונים וניצחום. כלומר, ניצחון היוונים הוא, ניצחון המכבים על היוונים הוא מתחיל מהתעוררות פנימית של גבורה בלב היוונים. בלב המכבים, כן, אני כבר קצת מרוב שרצה לחטוף, אני פחות מרוכה. תראו, אני רוצה רגע לשאול, את המאמר שלפניכם, המקום האחרון, בעין היה, לא למדתם את זה עם הרב יגאל? יזכיהו גנה ספר תרופות. אני אגיד לכם, המאמר הזה יותר מדי חשוב מכדי שאני אחטוף אותו. אני רק אגיד לכם על מה הוא מדבר, ואנחנו נשאיר אותו ללימוד בזמן אחר באופן יסודי, כי הוא מאמר שמאוד מאוד יסודי וחשוב. תראו, המאמר הזה הוא משלים את הסוגיה שלנו, מאוד חשובה. מה בעצם עדיף? נס גלוי או נס נפתח? למשל, הרב פה מביא לכאורה סתירה בתנ"ך. במלחמת העי, יהושע זלזל בהכנות הצבאיות, ואחרי יריחו הוא יצא לקרב, מה שנקרא בקלות. נכון שהיה פה פרשת החן, אבל תשימו לב שאחרי שפתרו את בעיית החן, היה צריך להיות שהקדוש יגיד לשעוד, זה עכשיו תצא ותכבוש. פתאום אנחנו רואים שהקדוש הוא נותן לישוע הדרכות. אדוני, וגם חז"ל אומרים, שזה ביקורת על יהושע. מה זה יצאת ככה לקרב הזה? ככה סתם? אתה לא יודע שבשביל קרבות צריך טקטיקה? צריך, איך זה נקרא, תחבולה? אני מבקש ממך, אתה תשלח כוח הורג מכאן, אחרי זה הכוח יצא מפה, יצא את עצמו בורח, וימשוך את האנשים בחוץ, ופתאום יבוא שם, וישרוף את העיר, ולאבר, מכירים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מדריך את יהושע, בבקשה ממך, תדריך אותי כמה שפחות. אני לא אוהב לעשות ניסים ללא צורך. אתה תעשה את כל מה שאתה יכול לעשות מבחינה צבאית, כדי שתכריע אותם בטקטיקה צבאית. מה שאתה לא יכול לעשות, אני כבר אעזור לך. אבל אתה קודם כל תעשה את כל מה שאתה יכול. נכון? סימן שזוהי צורת הקרב הרצויה. איפה רואים בתנ"ך בדיוק ההפך? גדעון, נכון. גדעון אסף 22,000 לוחמים. זה לא הרבה, כי מדיין היו כחול אשר אספת הים. אבל 22 לוחמים זה בכל זאת כמה חטיבות, זה מאפשר לעשות עיגופים, זה כוח מסיבי. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? זה יותר מדי. למען לא יתפאר ישראל עליי לאמור ידי הושיע לי. אם אתה תנצח עם 22,000 איש, עוד אנשים יגידו, זה בגלל שצהל חזק, צהל גיבור. יאללה, אני צריך מספר קטן. טוב, הצהל נבחר, נגיד לי שום 300? טוב, 300 איש לנצח את מדיין שם כחול אשר אספת הים, כולם יבינו שזה דרך נס. נכון, גם אז הוא השתמש בקדים ולפידים וכל זה, אבל בכל זאת, הוא יצא עם 300 לוחמים, עם קצת תכסיסים, אבל יצא עם 300 לוחמים להכריע צבא שהיו בו, לא יודע כמה, אבל נראה כאילו היה מדובר על מאות אלפי אנשים, גם היו עשרות רבות של אלפי אנשים, גם היו שם 80,000 איש, עם 300 איש זה עושים אפצ'י כולם, וכבר אתה יכול לקבוע ברוק שלהם. אז איך צריך להיות? מצד אחד את יהושע אומר, אני רוצה שתעשה את הקרב בדרך הטבע כדי למעט בנס. מצד שני הוא אומר למדיין, אומר לגדעון, אני רוצה שהקרב יהיה בדרך כזה שכולם יבינו ששקר עשו של ישועה ורק בעזרת השם תנצח. כאן הרב עושה את הביאור. אני אסיים רק בעוד שאלה. אני אתן לכם שאלה למחשבה, ואתם תצטרכו להתמודד את השיעורי בית לקראת השיעור הבא. יש מחלוקת ידועה בין הרמב״ם ובין התוספות ורשי, איך ייבנה בית המקדש השלישי. תוספות ורשי מסכת סוכה מזכירים שבית המקדש ירד מוכן שלם באש מן השמיים. והנה את הפסוק באחר, אתה השם באש יצאת ובאש אתה עתיד לבנותה. אז הם אומרים שזה מכאן שבית המקדש השלישי ירד מוכן מן השמיים באש. הרמב״ם, הלכות בית הבחירה, מלמד אותנו איך בפועל בונים את בית המקדש השלישי. אותם פרשים אומרים שדעת הרמב״ם שבית המקדש השלישי ייבנה על ידינו, ואכן צריך הדרכות מפורטות איך בונים את בית המקדש. בית המקדש. עכשיו אני שואל אתכם, מה אתם חושבים שעדיף לנו, אם אנחנו היינו צריכים לבחור? שבית המקדש ירד לנו מוכן תנדש אלוקי מן השמיים, או שאנחנו נבנה את בית המקדש? שיעורי בית, השיעור הבא, התשובה גנוזה במאמר שלפניכם.